רדיו חופש, הרדיו של כולנו.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב, רדיו חופש. בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, נשנה פה, לפני רגע הכל היה בסדר, נטפל בזה. מקווה שאתם בטוב, מקווה שישנתם טוב. מה שקורה זה לא דברים פשוטים, אבל אני אתמודד איתם, חכו שנייה. אוקיי, יותר טוב. כן, אז שלום לכם, בוקר טוב. כמה דברים נדבר עליהם היום. אחד מהם, הדבר הראשון שהייתי מתחיל איתו, היי, שלום לכולם. הדבר הראשון שהייתי מתחיל איתו, זה סליחה. ויש שני צדדים לסליחה. אני משער שיש יותר, אבל ממה שאני יודע, יש שני צדדים לסליחה. אחד זה הצד שמבקש סליחה. והשני זה הצד שסולח או לא. זה העניין. אז נתחיל מהצד הראשון רגע. הצד הראשון שמבקש סליחה, צריך בכלל להבין שהוא עשה משהו לא בסדר, נכון? שהוא פגע, שהוא העליב, שהוא השפיל, שהוא הלבין פנים, שהוא קילל, שהוא, לפעמים זה בלי לשים לב, וזה קורה הרבה במשפחות, במשפחות הכי טובות, מה שנקרא. ורק להבין בכלל שצריך לבקש סליחה, זה תהליך. וזה לא תמיד קל, וזה לא תמיד נראה לעין או מורגש. ולפעמים צריך לומר לצד שפגע שהוא בכלל פגע. מה שמדהים הוא, זה שהצד שפגע תמיד יודע שהוא פגע, אבל ההרגלים שלנו מהחיים מכסים על זה. אז זה שאני יודע שפגעתי, אופ, נעלם איכשהו מאחורה, ומה, לא, אני, באמת, וואלה, אוי, וואלה, אבל לא התקבל, לא, כאילו מחפים על זה, אבל בפנים, בפנים, ממש באיזה פינה קטנה בלב, אנחנו יודעים שהיינו לא בסדר. אז אחרי שהצד שפגע יודע שהוא פגע, הייתי אומר שכדאי שיתנצל. זה מה ש... זה היה מצחיק, איתה. טוב, הצוות הטכני מאחורי הקלעים מבדח אותי. זה מצחיק. אגב, רגע. סליחה. עכשיו, אז אחרי שהוא יודע שהוא פגע, הוא מבקש סליחה. עכשיו גם הסליחה, בקשת הסליחה צריכה להיעשות בצורה מכובדת ומכבדת, שבאמת מתכוונת לסליחה, לא מן השפה ולחוץ, לא סתם, לא בצורה שטחית. רק אחרי זה, הצד שנפגע, או פגעו בו, יכול בכלל לסלוח, לקבל את ההתנצלות, לקבל את בקשת הסליחה הזאת. וכמובן שיש הרבה יותר מה לומר על סליחה ועל השורש סלח וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני תמיד, אתם יודעים, אני תמיד בא לזה מהפשט. ומי שפגע, מי שהלבין, מי שדיבר לשון הרע, אני מדבר רק על, אתם יודעים, בחוץ, כלפי חוץ, יש הרבה פגיעות שאנחנו עושים לעצמנו ולאחרים בתוך הראש, בתוך הלב, במחשבות. אז אני לא מדבר כרגע על אלה, אני מדבר עוד פעם על הפשט, על מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים, בצורה יחסית קלה או פשוטה, זאת אומרת, רדוד, רדוד, אני מדבר על הרדוד. ואני חוזר לצד שאמור לקבל את הסליחה, לקבל את ההתנצלות. הוא, לפעמים כשמבקשים סליחה, הצד שאמור לסלוח, הוא לא שומע את הסליחה, זאת אומרת, הדברים נאמרים, אבל הוא לא מרגיש את הסליחה, הוא לא באמת שומע שהצד שמבקש סליחה, באמת מבקש סליחה. וכאן יש תיקון לעשות לשני הצדדים. אנחנו הרי מוצאים את עצמנו גם בפוזיציה הזאת וגם בעמדה השנייה. אז יש לפחות לפי מה שאני מבין ורואה מתוך החיים שלי, יש תיקון לעשות לכל אחד מאיתנו. אחד זה בכלל היכולת שלנו לבוא ולבקש סליחה, אוקיי? שהיא חשובה מעין כמותה, כי היא מעידה על, על תעצומות נפש, היא מעידה על בגרות, היא מעידה על יכולת לקבל את האחר, יכולת לקבל את עצמך ולסלוח לעצמך על זה שאתה כזה ואז לבוא ולבקש, על זה שפגעת ואז לבוא ולבקש סליחה. אז יש כאן משהו שהוא לא משנה איך נסתכל עליו, מאיזה כיוון, מהצד הזה או מהצד הזה, כי כולנו מוצאים את עצמנו בשני הצדדים. יש כאן משהו שהוא גדול מאיתנו והוא מאדיר אותנו ונותן לנו כוח. עצם זה שהגעתי למצב שהבנתי שפגעתי, התקדמתי. הגעתי למצב שהבנתי שהתקדמתי וביקשתי, והבנתי שאני צריך לבקש סליחה, התקדמתי. ביקשתי סליחה ואני אומר אותה באמת, לא מן השפה ולחוץ, התקדמתי. עכשיו, בצד שמקבל את הסליחה, או אמור לקבל את הסליחה, יכול להיות שהוא מאוד נפגע, הוא לא רוצה, הוא לא מוכן עדיין, שבקשים לו סליחה, הוא עדיין רוצה להתבוסס, אני בכוונה אומר להתבוסס, זה לא תמיד להתבוסס, לפעמים זה מוצדק, כן? אבל הוא עדיין רוצה להחזיק, רגע, בפגיעה, הוא עדיין רוצה לכעוס, הוא עדיין רוצה להיות צודק בזה שפגעו בו, והוא נפגע והוא נעלה ו... ואגב, זה התנהגויות, כל אלו, הן התנהגויות מאוד ילדותיות. והן נתקעו לנו, או הן הולכות איתנו, מגיל קטנות. ואז מגיע מצב שאותו אחד, אחרי שהוא הבין שאוקיי, הוא כעס מספיק, או התבוסס מספיק בצדקתו, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני מוכן לקבל את הסליחה, עכשיו כן, ואז זה סליחה, ואם היא באמת, או כשהיא באמת נאמרת, במלוא הכוונה, במלוא הכנות, ומהמקום הנכון, אז יש ניקוי, יש תיקון, התיקון נעשה שם, אצל שני הצדדים. הסיבה שאני מדבר על זה, אתם יודעים, אני תמיד משקף דברים שקורים ככה באישי, או דברים שאני מבין, ואני מוציא אותם החוצה, ו... יש, זה קורה לכולנו, כן? אין פה משהו, אני לא מדבר על משהו שהוא ייחודי רק לי, או לה, או לך. או... שימו לב, כל אחד בתוך ליבו עם עצמו. האם פגעתם? האם נפגעתם? האם זה ראוי לבקש סליחה על מה שעשיתם? האם ראוי לסלוח לאותו אדם שפגע בכם? ותנסו שם לעשות איזה תיקון קטן, תבינו שמעכשיו... אתם רוצים להשתחרר מהמצב הזה שמחזיר אתכם לפגוע או להיפגע, אוקיי? אז אני פשוט מזמין אתכם להשתמש ביכולת הזאת המאוד פשוטה שלנו, להבין שעשינו מעשה לא טוב, שפגענו באחר, ולראות איפה, למה עשינו את זה, מה זה משרת, ולהתנצל על זה, לבקש סליחה על זה. תודה רבה, הגיע לי מצרית הבית עם הקפה. יש לי, שימו לב, קפה ותודה. ובמקביל, הצד השני שנפגע, זאת אומרת, מזמין אתכם גם להסתכל על זה, שתראו איך הכעס וההתבוססות בתוך זה שאתם צודקים, והוא היה לו בסדר, והוא צריך להתנצל, וגם אם הוא התנצל זה לא יעזור. למה? למה? תזכרו שאתם יכולים להיות גם בנעליים האלה וגם בנעליים האלה. אף אחד לא אוהב להיות לא בנעליים האלה ולא בנעליים האלה. זה תמיד סיטואציות לא נעימות, אבל הן אלו שגורמות לנו או עוזרות לנו לגדול ולהתבגר. אז רק מזמין אתכם להסתכל על זה היום, מחר, בימים הקרובים, בשעות הקרובות. ולפני שאתם אומרים משהו, תבחנו אותו אצלכם בלב, האם זה נכון? כאילו, הכל נעשה מאוד מהיר, כן? לא... בזמן שאמרתי את זה, כבר הייתם יכולים לעשות 6 פעמים כאלה, כן? אז הכל נעשה מאוד מהיר בין הראש ללב. והסיבה היא שאני רוצה שתתחברו, לא רוצה שתתחברו, אבל אני מזמין אתכם לחבר את הקשר הזה בין הראש ללב, כי הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. להבין שהאחר כן אולי רוצה לקדם אינטרסים שלו, או כן רוצה לדבר על מה שחשוב לו, ואתה מפריע לו, או את מפריע לו, אז הוא פועל, הוא יורה מהמותן, הוא מגיב, ואז הוא עלול לפגוע. לראות את הצד שלו. די באופן דומה שניסיתי לתפוס טרמפים, סיפרתי לכם, אז ניסיתי לתפוס טרמפים לירושלים, ולא עצרו לי מלא רכבים, עשרות רכבים לא עצרו, אנשים לבד באוטו לא עוצרים, ואני נראה בסדר, אני נקי, אני מסודר, אני חייכן, אני לא עוצרים. והתחלתי בתוכי להשמיץ אותם, לא אגיד לקלל, אבל כאילו כעסתי, נטרתי להם על זה שהם לא עוצרים. ואז עצרתי את עצמי, תפסתי את עצמי, ואמרתי, מה אתה עושה? את מי זה משרת? הם לא עוצרים כי הם לא רוצים לעצור, הם לא אמורים לעצור. הם בשלהם, תן להם להיות בשלהם. מי אתה שתפריע להם? מי אתה שתשפוט אותם על מה שהם עושים? תפתח באחד והיחיד, והוא ישלח לך את הטרמפ הנכון. ועשיתי באותו רגע כאילו את התיקון הקטן הזה עם עצמי, והתחלתי ללכת בכביש, ולא היה שוליים רחבים, ובסוף רכב, וידעתי שרכב ש... ומדי פעם הרמתי יד, למרות שלא היו שוליים רחבים, וזה היה מסוכן לעצור שם, עצר רכב שהכיר אותי, זיהה אותי, אמר, מהר, כנס, אסור לי לעצור פה. אז לתפוס את עצמי כשאני מוציא לשון הרע, או מוציא דיבה, או אומר דברים לא נכונים, שופט אחרים, בתוכי, אני לא אמרתי כלום בעל פה, זה הכל היה בראש, כן? לתפוס את עצמי שם ולהפסיק, וליצור דף חלק, זאת אומרת, לתקן באותו רגע, את לשון הרע הזה, כן? את הדיבה, את השיפוטיות המהירה שלכולנו יש. אני כמובן מדבר על משהו שלכולנו יש. שאל פה עידו, למה אתם לא מדברים על אוקראינה? כן אוהבים, לא אוהבים, זה החדשות ואתם התקשורת. אז קודם כל עידו, זה לא רק לעידו, גם אולי יש עוד אנשים שזה עובר להם בראש. תראה, אני לא מדבר על אוקראינה, אני יכול לדבר על אוקראינה. אני לא חושב שמישהו מאיתנו יודע מה קורה באוקראינה. אוקיי? קראתי גם אתמול בבוקר, קראתי פוסט על זה, של אבי אבידן. אז אני אגיד שבאוקראינה קורה א' ב' ג' ד', ובחדשות אומרים שקורה ה' ו' ז' ח'. ועוד איזה גרסה ברשת אומרת ABCD. ואנחנו נדבר על גרסאות ותרחישים ואף אחד לא יודע באמת מה קורה באוקראינה. יש גרסאות, יש תרחישים, יש השערות, יש סברות, יש ראיות לכאן, יש ראיות לכאן. עכשיו, זה שונה מהקורונה למשל. כי הקורונה, כפי שהיא החלה, זה דרך פעולה קלאסית של הגלובליסטים נקרא להם, אוקיי? ובתור אחד שחקר קצת את הפארמה ואת החיסונים ואת כל הסיפורי בובי מייצה שלהם של מגפות ודברים כאלה, די לא די, היה ברור מההתחלה שזה חרדה. ולכן היה לי קל ונוח, ידעתי על מה אני מדבר. פה אומר לך את האמת, באותו אופן... שהשדרנים בטלוויזיה, ברדיו, אין להם מושג על מה הם מדברים, לא על קורונה ולא על אוקראינה, פשוט נותנים להם מידע לשדר באותו אופן. אתה יודע, הם מדברים עכשיו על אוקראינה, ואני לא רוצה לדבר על אוקראינה, בסדר? כי אני לא שם, אני לא בקיא בזה, לא יודע מה נכון. כן יש לי את הרעיונות שלי וכן אני יכול לשתף. כן, אז רק תדעו את זה. נכון, יש יהודים באוקראינה והם מספרים לנו מה קורה, נכון, דודו? ואתמול כתב לי איתן שאתמול היה שידור מאוקראינה, אתמול בערב. אז אני לא יודע בדיוק איזה שידור יש כל רגע ברדיו, פה ברדיו חופש, וזה נכון שאנחנו באים במטרה, באמת, זה יקרה, זה קורה, אבל זה בקצב שלו, נאמר להחליף את התקשורת, ואי אפשר ביום אחד להחליף את התקשורת, או בשבוע, או בחודש אפילו. אבל כן אפשר... לייצר פלטפורמה שהיא נוחה לכולם לבוא ולקחת מידע, ויש את המידע של שי, יש את המידע של הוא, בקיצור יש מידעים מכל מיני אנשים, כל מיני כתבים או תוכניות או רעיונות וכן הלאה. עכשיו, אני אתן דוגמה, היום בבוקר, סליחה, בוא נראה את זה רגע, בסדר? שנייה, אני אראה את זה. איפה זה? נראה לי זה זה, אבל אני לא בטוח. כן. תראו. רגע. סליחה. שלחו לי את זה. אנחנו נראה תכף מעצר, זה גם לא נכון לומר מעצר, אבל כמה חיילים, חיילים אגב או משהו כזה, במדים מאוד שחורים או כהים, עוצרים ילדה בשער שכם, ילדה ערבייה משער שכם, בשער שכם. עכשיו, אני לא יודע מה הסיבה, אני לא יכול, בוא, אני אנגן את זה בינתיים. רק שתראו, אני אפילו אנמיך כי, כן, רוצה שתראו את זה, בסדר? עכשיו, זה נראה רע, וזה רע. ואני לא יודע מה הסיפור שם. אבל אני לא אתפלא אם זה נועד בשביל להלהיט את הרוחות ולהציס. כאן, בתוך ישראל, בקרבנו. אז זה למשל משהו שאני, שוב, אני לא יודע, זה השערה. מתוך ידיעה איך המערכת עובדת, ואיך היא רוצה לייצר משברים וריבים וחיכוכים, הם יכולים לעשות גם דברים כאלה ולפעול כאן ככה. וזה תמיד יהיה כוח ועוד כוח ועוד כוח ועוד כוח ועוד אלימות ועוד כוח. עכשיו, אין לי כרגע פתרון למצב הזה. אבל צריך להיות, שוב, אני דיברתי הרגע על סליחה ועל לסלוח ווואלה. הכי קשה, הכי קשה בעולם, אומר, כאילו קשה. בטח כשאנחנו עם בני דודים במלחמה עתיקת יומין, אוקיי? בוויכוח עתיק יומין, עם אין ספור נפגעים מכל הכיוונים, פיזית, נפשית, לפני 100 שנה, לפני אתמול, הבוקר, לפני 1,000 שנה, אולי 1,000 שנה לא, 700 שנה, בוא נגיד, מאז שהתחילה, לא יודע, אסלאם לצורך העניין. וברור שיש כאן הרבה תעמולה והרבה פרופגנדה, אבל, ועוד שוב, אני לא יודע מה הסיפור, אני לא יודע מי זאת הילדה הזאת, בת כמה היא, למה צריך 4 שוטרים, לא יודע למה זה נעשה ככה בפומבי, לא יודע, אבל יכול להיות. שיש כאן ניסיון להליט את הרוחות ולהציס. ואנחנו יודעים היום מי האויב האמיתי. זה לא אומר שאין עוד אויבים, אוקיי? אם יש איזה תא-טרור אמיתי שרוצה להשמיד יהודים, אוקיי, אז הוא גם אויב, נקרא לו ככה. אבל הממשלה שלנו פועלת נגדנו כבר הרבה שנים, וזה מצער. אני לא אומר את זה כי אני שמח, הנה סוף סוף, אנחנו... לא, זה ממש ממש נורא, ואנחנו רואים שממשלות העולם, בעיקר זה אלה שנקראות דמוקרטיות, כן? ממשלות דמוקרטיות במדינות דמוקרטיות, פוגעות באנשים שלהם. תראו את טרודו, מה הוא עושה לקנדים, עם שוחר שלום, תמים, אנשים טובים, תראו מה הוא עשה שם. תראו פה את הבנט והמגרפה שלו, אוקיי? תראו מה הוא עשה, וביבי והחיישנים שלו, והרוצחים שלו, וכל השטויות שהוא אומר. זה אנשים כל כך, זה פושעים, אין לי מילים עבורם, אוקיי? עכשיו, עידו גם כותב, אני יודע, עידו, אני שוחח, דיברתי על זה אתמול, וגם שלשום, עידו אומר שיש מצב שכל המהלך הזה של רוסיה הוא נגד הסדר העולמי, עד כמה שזה נשמע תמים, יש מצב שפוטין שהיה חלק מהסדר מסתובב עליהם. יכול להיות, אתה מבין שזו השערה. עכשיו דיברתי על זה אתמול ושלשום, זו השערה. עכשיו אני רואה לזה כל מיני סימוכין, נקרא לזה ברשת. אני אמר משהו שאמרתי בשנתיים האחרונות. אם מסתבר לי שקיו אנון זה אמיתי, וטראמפ הוא אמיתי, והוא לטובתנו, והם באים להציל את העולם, כל מה שאמרתי על קיואנון, אני לוקח בחזרה, אני מוריד את הכובע, ואני מחפש את עצמי משהו אחר לעשות. כי כנראה זה לא התחום שלי, אם אני כל כך פיקששתי בגדול. אבל זה לא עובד ככה. ובגלל זה אני ממשיך להגיד שקיואנון, זה חרטה, זה נועד להרדים את המתעוררים, אוקיי? ובגלל זה אני חושב ש... כמו שאמרו לי שטראמפ הוא טוב וביידן הוא רע, או טראמפ הוא טוב ואובמה הוא רע, וטראמפ הוא טוב וקלינטון הוא רע, רבותיי, טראמפ עובד עם רוטשילד, רוטשילד הציל את טראמפ פעמיים מחובות כבדים, טראמפ חתם על הנושא של החיסונים, חתם על חבילה של טריליון דולר ב-2019, או תחילת 2020, עוד לפני המגפה, חבילת סיוע, כן, לקורונה. תקשיבו, הדברים לתוכננים מראש, הם שחקנים בהצגה. עידו, תבין, הם שחקנים. Actors, אוקיי? Okay? Act. בגלל זה הם מוצאים act. אוקיי? Okay? לא יודע, economical act, the military act, הם actors והם מוצאים acts, אוקיי? Okay? אקטים. די בדומה למה שפוטין הוא בובה גם. אז אולי הוא בובה של המשפחה הזאת, והוא בובה של המשפחה הזאת, וזה לא אומר שאין ביניהם אולי חיכוכים. אל תבינו לא נכון. והלוואי, והוא נלחם בסדר העולמי, והלוואי הוא משמיד מעבדות ביולאבס, weapons באוקראינה, או עוצר שם את כל רשתות הסחר של הילדים, ומוציא מהמנהרות ילדים, ומציל אותם, והוא עושה את הכל בכלל לטובה, והלוואי ורק נשיא אוקראינה הוא האיש הרע. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אנחנו יכולים לזמבר על זה את המוח שעות, ולא נדע. ולכן, נכון, ארז, נכון. ולכן, כדאי להתעסק במה שאנחנו כן יודעים, וכן צריכים לעשות. חכו שנייה, סליחה. נכנס לי פה המלצרית, בא עכשיו ומפריע לי. כדאי להתרכז במה שאנחנו כן יודעים. ואנחנו כן יודעים, לסגור את הטלוויזיה ולנתק את האפליקציות מהטלפון, אנחנו כן יודעים לעשות את זה. אנחנו כן יודעים לחפש ערוצי מידע אלטרנטיביים. אנחנו כן יודעים להתנתק לחלוטין, ליום, ליומיים, מהטכנולוגיות. אנחנו כן יודעים לדבר אחד עם השני ולסלוח אחד לשני. הכל יכול להיות, בסדר? אולי זה נועד ליצור משבר מזון, אולי זה נועד ליצור משבר גרעיני, אולי זה נועד ליצור מלחמת עולם, סין, רוסיה, אמריקה וזה. אולי זה באמת ההתחלה של גוג ומגוג. אולי זה רק שנחשוב שזו ההתחלה של גוג ומגוג. הכל יכול להיות. שערו עם ראש פתוח. לא לנהל על תרחיש אחד, אוקיי? ממש ככה, רוזי, ממש ככה, ותודה על זה. זה, זה, זה נחמד, לא כי זה מחמאה, כי זה נכון. איזה כיף לפתוח בוקר עם רדיו של אמת בלבד, ללא שום אינטרסים, אלא רק למען התעוררות ואמת, לעם, למען העם. עלו והצליחו, עלו והצליחו עד ביאת גאולה השלמה. אמן. אמן. יש דברים שהם מעבר לנו. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך ללמוד אותם, לדעת אותם, להפעיל את הראש ולהבין, או לנסות להבין את המציאות. לא אמרתי שלא. באותה נשימה, תתעסקו במה שכן אתם יודעים, וכן אתם יכולים לתקן, וכן לעשות בעצמכם. כי זה, אני חושב, משימה גם חשובה, וגם באמת תגרום לשינוי בסביבה הקרובה שלכם. למי שהיה כאן אתמול, אני השמעתי קטע של הרב שלמה קרליבך, זה מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, מ-1968. קטע נדיר, יש לומר, ושומעים שם את הביחד, דיברתי על זה אתמול, את ההתלהבות של הקהל, את המחיאות כפיים, ושרים איתו, בדבקות, במסירות, וזה שיר פשוט, עם ישראל חי, עם ישראל חי. יש בטקסטים שהוא אומר ושר אותם, לפני שהוא מתחיל כאילו את השיר, למרות שזה הכל, קטע מוזיקלי יפהפה. יש שם משהו שמאוד סוחף, הוא סוחף את הלבבות, אוקיי? הלב קודם כל הולך, ואחרי זה הראש והידיים. אוקיי, אבל התגובה היא כמעט מיידית, התהודה הזו של השמחה, של הטוב לב הזה שיוצא ממנו כשהוא שר את השיר הזה, יש שם משהו שנדבק מיידית, אוקיי? אז אני רוצה שנשמע את השיר הזה. אני אשים אותו פה, אני אלט אותו לפה, מקווה שהוא יצא באיכות טובה, בואו נראה. אוקיי, friends, to the world, the first thing we say, all that we got is living. God is real, is real. I mean, it's my brother, the whole world. Let me tell you what is God. God is that one thing that's real in the world. But as you also, this is so. And if someone asks, what does it mean? I said, this is the answer.
באים then it's real to me and it's real to each other because will only be possible when one human being to another.
כן, סליחה, אני שומע שזה קובץ, וזה קובץ לא טוב. אז אני אנסה להעלות את זה שוב, אוקיי, אני אנסה להעלות את זה שוב ברשותכם, שלמה, נראה אם זה יעלה אותו, זה יעלה אולי לא, ואם לא, אז נמצא דרך אחרת. בכל אופן, אני רק להגיד לכם, אני ביקשתי מברק, שהיה פה גם אתמול, ביקשתי לעלות איתי לשידור היום, ככה בסביבות 9, אז עוד מעט, אני יודע. וברק דווקא רצה לדבר על משהו שגם הערב יש שידור לגביו, אני אראה לכם רגע, קודם כל, מה עוד יקרה היום? זה קורה ב-5, אוקיי? זה בעצם, אני בשיחה עם סטיבן מצ'אט, וסטיבן הוא בין המפיקים הגדולים בתעשיית הרוק וגם הפופ. הוא עבד עם ליאונרד כהן, עבד עם קצת עם מייקל ג'קסון אני חושב, עבד עם ויטני יוסטון, עבד עם שמות מאוד גדולים בתעשייה. הוא איש בסך הכל שוחר שלום ושוחר חופש ותודעה חופשית משוחררת. אז תהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת אני חושב, עם ההיכרות שלו, עם האליטה, והתעשיית המוזיקה, ואני לא חושב אותו שאלות, אני לא יודע אם מישהו שאל אותו אי פעם, זה לא יהיה רעיון שגרתי, ולו בגלל שהשאלות שלי לא יהיו שגרתיות. ב8:30 בערב, וגם הוא איש לא שגרתי, לפי מה שאני מבין, ב8:30 בערב יהיה שידור של אזרחים כותבים חוקה, כמו שאתם רואים, אז זה ישודר פה גם בשידור חי, ואתם כמובן מוזמנים... מוזמנים לצפות שוב ב5 את הרעיון עם סטיבן, וב8:30 אזרחים כותבים חוקה, ואני יודע שברק, לא, אנחנו לא אי בי נתן משדרים מייחתה, לא, חכו שנייה, רוצה לכתוב רק, שנייה, אז לא, אנחנו לא משדרים מייחתה. הראיתי לכם קודם את הקטע הזה בירושלים. ואתם יודעים, אני מה שנקרא בעוונותיי, אז אני מנגן מוזיקה עודית קלאסית, אני מנגן טבלה, ובשלושה ימים האחרונים, כשיש לי זמן, כשאני לא פה ולא עושה כל מיני דברים, אני מקשיב ל... היה ממש הסתיים אתמול, דרופד מלה. אוקיי? דרופד זה מוזיקה עתיקה, ממנה צמחה המוזיקה ההודית הקלאסית, אוקיי? בשילוב עם מוזיקה פקיסטנית, אבל נעזוב את זה. אז הדרופד, יש בה כלים עתיקים, בני אלפי שנים, תוף, שנקרא פקאוואג', שזה בעצם פקאוואג', זה מכה חזקה, ככה קוראים לתוף. ושמים עליו בצק, ממש בצק, שיוציא צליל, והוא נראה כמו, תחשבו שטבלה, זה נראה, לא משנה, לא נתאר את זה. קיצור, אז... ויש שם זמרים וזמרות, בעיקר זמרים, אבל יש שירה, ויש כלי מיתר עתיקים, שוב, בני 4,000 שנה. זה נשמע כאילו, מה? כן. כולם מכירים את הסיטר, אבל שם יש כלים בשם סורבהר, ורודרווינה, רודרווינה, אוקיי? כלים עוד עתיקים, דלעות ענקיות, עם גשר ענק, ומיתרים, ומנגנים ככה, וזה צלילים שפשוט מפעילים נקודות או מקומות מאוד ספציפיים במוח, אוקיי? שתדעו. אז אני מדי פעם ככה בשלושה ימים האחרונים מקשיב להופעות האלה, זה הכל הופעות חיות, אני כבר מעלה את ברק, הכל הופעות חיות, ואני יודע למי שלא מכיר את הסגנון מוזיקה הזאת, זה קצת כאילו, מה, זה לא זה. מי שמכיר את המוזיקה הזאת, מחור. כי זה, אתה נכנס למדיטציה רק מהצליל, ופתאום המשחק של הזמר עם הצלילים, זה משהו שהוא לא קורה הרבה. אני רוצה תכף להראות לכם משהו, אני אכניס את ברק, אבל רגע, בוקר טוב ברק, דבר? לא, לא שומעים אותי, דבר רגע.
שומעים?
לא, לא, עכשיו כן.
עכשיו כן, מזל טוב.
ממש חכה רגע, אתה קצת חלש.
Intervention.
שנייה. כן, אני רוצה, גם כתבתי לברק הבוקר, על הדרופד מלה, אני רוצה רגע לפתוח את זה, להביא את זה רגע. אני אקרא לכם קטע, קטע קצר. בוא נראה. אני אשים משהו שאני דווקא לא בהכרח מכיר, זאת אומרת, התחלתי לשמוע בוקר הופעה מאתמול. אבל זה רק, ושוב, מי שלא, אני, אתם יודעים מה, אני אשים לכם קודם את זה. בואו נשים. סתם שתראו עוד דברים. תראו את זה רגע. רגע,
נכניס. ונדגרף על המורנינג?
מה?
ונדגרף על הבוקר?
לא, לא. בוא נראה רגע את זה. זה רק טוב. שימו לב, הטוף מכוון להצליר. את זה, אני רוצה רגע לשים את זה, לא את זה, שנייה, זה, זה מה שהתחלתי לשמוע הבוקר, אז כן, אני באמת רק טעימה לא להציף לכם את האוזניים. ברור שהראש שלנו אומר סודה, 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 מה היא רוצה לשתות סודה, וזה כל מיני בדיחות כאלה. פשוט כשנכנסים, כשנמצאים בזה, ותבינו, זה שלושה ימים נונסטופ מוזיקה כזאת, שמכניסה את כל המוח, ובעקבות זה גם את כל הגוף, באמת לתדר אחר, אוקיי? אז זהו, רק רציתי לשתף איתכם דברים שגם ברק חווה בהודו, וגם אני, ונכנסתי עמוק לתוך המוזיקה הזאת, ולמדתי אותה, שוב, מה שלמדתי, למדתי, יש עוד הרבה מה ללמוד, זה אוקיינוס שלם. אז תודה על ההזדמנות להגן לכם חצי דקה מזה. ברק, בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע בתאילנד?
שתיים בצהריים אצלי, שתיים בצהריים. האמת היא שמרענן לראות את המוזיקה הזאת, אני הולך לשלוח לך קצת דברים, אני רואה שאתה מפרסם קצת מוזיקת דיבושן, ויש לי הרבה מזה, אז
אז תשתדל, אבל תשתדל שיהיו דברים שאני לא צריך זכויות עבורם, בסדר? כי זה חשוב.
קודם כל בשבילך, אחרי זה מה שתרצה לשתף, תוכל.
מצוין. תגיד לי רגע, דיברנו הבוקר, מה, דבר, דבר.
להתחבר ללב זה, אתה יודע, אחד הדברים המהותיים ביותר בשינוי שאנחנו רוצים בעולם.
כן. היום התכתבנו קצת בבוקר, והתייחסת לרעיון שהיה למשה פייגלין כאן ברדיו חופש עם אבישג בלב, לפני יומיים או ביום שישי, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל לפני כמה ימים, והוא גם שודר בשידור חוזר. ואמרת, בוא נדבר רגע, כי יש שם איזה נושא שהוא, אני חושב, חשוב, והוא קצת דיסוננסי לכולנו, אוקיי? הקטע, אז תציג אותו אתה, ואני רק רציתי שאנשים ידעו ששוחחנו הבוקר, זאת אומרת, התכתבנו, ואני חושב שזה נושא חשוב, וגם בהקשר של מה שהראיתי קודם, שבעצם היום בערב, היום בערב יש שידור, את השידור הזה, של אזרחים כותבים חוקה, וזה קשור כאילו גם למעורבות הפוליטית שלנו, ומה אנחנו חושבים על פוליטיקה, האם יש שם פתרון, האם לא, זאת אומרת, אני רק מעלה את זה, אתה יודע, מרים את זה פה לך ולנו, כאילו קצת לדבר על זה. אז שתף.
אז בתנועה של שוחרי האמת, יש דיבייט איך מביאים שינוי. אני מאוד בעד דברים down to earth, practical, איך מיישמים את הדברים האלה. אז אני זוכר בבחירות האחרונות, היו הרבה אנשים שאמרו, אין מה להצביע, אנחנו לא מצביעים, למרות שמשה פגלין רץ, למרות ש... אולי הוא לא רץ, האמת היא, אבל
אבני רץ... באחרונות הוא לא רץ.
באחרונות הוא לא רץ, אבל לפני כן, ואבני רץ באחרונות, ומצד שני אותם אנשים הולכים ועושים הפגנות, וצועקים במיקרופונים לבניינים, ומנסים... ומה הם בעצם מנסים להשיג? מנסים להשיג השפעה פוליטית, כוח פוליטי. אז ברעיון עם משה פגלין, שאני מאוד מעריך את משה פגלין, אני חושב, אני תמיד אומר, הוא בשכונה הנכונה, אבל הוא לא נכנס לבניין הנכון, במובן הזה שהוא מאוד בכיוון הנכון לגבי דברים, אבל הוא עוד לא הגיע לשם להבין את עומק the rabbit hole, מה הולך פה. אני הייתי כותב לפגלין עוד לפני כמה שנים, והייתה איזו תקופה שהוא היה מגיב במסנג'ר לכל מיני דברים שהייתי שולח לו, ובאיזשהו שלב הדברים ששיתפתי אותו נראה לי היו קצת too much for him, ואז הוא הפסיק, וזה חבל, כי אם הוא היה לפני שנה וחצי רואה מה הייתי שולח לו, הוא היה מתחיל לדבר לפני שנה וחצי על מה שהוא מדבר היום. בכל אופן, אז משה פגלין אמר, תארו לך, אז כאילו אבישה גמרה לו, תראה, אנחנו, המערכת הפוליטית פשטה את הרגל, אתה רואה, יש 119 חברי כנסת, למעט האתיופי, שאני לא זוכר את שמו, שכולם עם אותה מנגינה, אותה נרטיב, שזה פשוט מטורף, וכך הרבה דייברסיטי שם, לא מסכימים על כלום, אבל זה שאנחנו כולנו צריכים כפיית חיסונים, זה יש קונצנזוס פתאום. אז הוא אמר לה, היא אמרה אין מה להצביע, והוא אמר, תראי, אם אתם, במקום כל, או בנוסף לכל מה שאתם מוצאים מההפגנות וכל זה, תתפקדו לליכוד, אוקיי? שאנחנו כולנו, יש לנו הרבה בעיה עם הליכוד, ו... תצביעו לי, תצביעו בשביל הבחור שלי, מה שמו משי? אתה זוכר את שמו? אני פשוט פחות
מורה. גדי עבר כאן.
תצביעו לגדי. בוא נגיד, יש לנו, בוא נגיד, יש בישראל, לא יודע, 20 אלף אנשים, 30 אלף אנשים שאכפת להם על הכפייה הזאת, תתפקדו לליכוד, תצביעו לפגלין בזה, ופתאום הם יהיו בראש הרשימה, ותוסיפו עוד אנשים שהם ברוח הזאת, ונראה לכם שמה שקורה היום בישראל היה יכול לקרות, אם אנשים כמו פגלין היו בטופ הרשימה של, של הפוליטיקה בישראל, השאלה היחידה שנשאלת, ברור זה מערכת מסואבת ויש שם הרבה לופסולס, נשאלת השאלה באמת, וזו השאלה הכי רלוונטית מבחינתי לנושא שלי, אם לבחור או לא לבחור, אם בכלל מערכת הבחירות בישראל היא אמינה והיא לא מזויפת, שזה באמת משהו שאני לא יודע, פגלין בזמנו היה צפוי לקבל 7 מנדטים, והוא אפילו לא עבר את אחוז החסימה. יש כאן משהו מאוד מוזר. שי.
כן, כן.
אני יודע ששי לדוגמה היה בין אלה שאמרו, אני לא מצביע. אז אני רוצה...
אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו ברק. אני למשל, אני הצבעתי לפגלין, לפני, לא זוכר כמה בחירות, כי היו מלא בחירות בטווח זמן קצר, אז בבחירות הכאילו ראשונות, אני חושב שהוא רץ, אני הצבעתי לו, אני פרסמתי, פרסמתי ברשתות, כאילו את דעתי, ואמרתי, תצביעו, זאת אומרת, יש פה מישהו, שוואלה, מדבר על הדברים הנכונים, בא בתזמון נכון, והוא מדבר את הערכים, אתה יודע, הליברטניות, החירות, זאת אומרת, הוא מדבר, הזהות, חירות, יש פה משהו טוב, אני הצבעתי לו. קרה מה שקרה, כאילו הליכוד בלה אותו, ואז הוא נקלע לחובות, הוא לא עבר את ה... הרי הוא לא עבר את ה... לא משנה, קיבל המנדטים, אבל איכשהו לא נכנס, לא יודע בדיוק מה הסיפור, לפרטי פרטים, ואז הוא היה חייב מלא כסף, כי הוא לא נכנס, אז כאילו היה לו איזה דיל עם הליכוד, עם ביבי, הוא חתם משהו, ואז כאילו הבוחרים של פגלין יעברו לליכוד, ואז אמרתי, תמין, זה בדיוק הערכים שלא הצבעתי עבורם, וזהו, ואז הפסקתי להצביע, זאת אומרת, שוב הפסקתי להצביע, כי לפני שנים לא הצבעתי, וכשפייגלין בא אמרתי, יאללה, אני אלך להצביע, ואז שוב חזרתי ללא להצביע. אז יש פה בעיה אמיתית, ואני לא סתם מדבר על זה, כי גם בחוויה האישית שלי, אתה יודע, אני רוצה שינוי, ושיהיה גם בפוליטי, שיהיה ברוחני, שיהיה בכלכלי, שיהיה בחברתי, בכל נגזרת, בכל פאה, אבל אי אפשר כשבן אדם בא לעשות משהו טוב, ובולעים אותו, קונים אותו, מאיימים עליו, סוחטים אותו, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם על הדרך מה שקורה זה בעצם הונאת הציבור, וזה לא תקין בכל קנה מידה, ואת זה צריך לסדר, השיטה הרי רקובה, אנחנו יודעים את זה, וזה לא הפוליטיקה, זה הפוליטיקה רקובה, כי זה, היא מגיעה ממקום אחר בכלל, עם אג'נדות, עם אג'נדות מחוץ לישראל, וזה קורה לא רק בישראל, אבל כמובן שיש בישראל עניין מאוד מאוד מיוחד, מכל מיני סיבות, סיבה היסטורית, סיבה תורנית, וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה יודע, השאלה ברק, מה עושים? איך יוצאים מהפלונטר הזה? מה, להתפקד לליכוד? כאילו להניח עכשיו תנועה של 20, 30, 50 אלף איש, בואו נתפקד לליכוד? זה מה שעומד על הפרק?
תראה, או שמחכים למשיח, או שמחכים לאיזה גוג ומגוג ונפילת כל המערכות, או שעובדים עם המערכת הלא מושלמת, יש כאן איזשהו סוג של פשרנות, אבל אנחנו רואים שכל מה שעשו בישראל לא עבד, כי לא היה לזה מחיר פוליטי. אתה יכול לצעוק, להקים אוהלים, לא מקשיבים לך, כי בסוף, בקלפי, או זה פשוט לא משפיע. אז צריך להיות מפוקחים, צריך להיות גמישים לתוך הסיטואציה, ועוד פעם, יש לי חשד שהמערכת הפוליטית בישראל, it's been act, כאילו שיש איזשהו זיוף שם, אבל במידה ואין זיוף, או תראה לדוגמה טראמפ, אני לא רוצה להיכנס לטראמפ, כי בסוף אני מוכזב ממנו, אבל היה שם איזה לנדסלייד, היה שם איזשהו, לפחות ככה נראה, איזושהי מפולת, שהשמאל, שנשלט לחלוטין על ידי הגלובליסטים, לא צפה שיהיה, יש, הם מזייפים את הבחירות, אבל הם לא צפו שיהיה זיוף בכזאת כמות. אז מה שאני תוהה, זאת אומרת לא יהיה זיוף, שיהיה כאילו תמיכה כל כך גורפת לטראמפ. אז מה שהייתי חושב, אולי כזה דבר יכול להתרחש בישראל, שפתאום יש באופן מפתיע בליכוד, פתאום יש הצבעה מטורפת, וטיילים פתאום נהיה שני ברשימה, ואנשים כמו, מכניסים עוד אנשים כמו, וככה מתוך המערכת מביאים לשינוי. אני גם אידיאליסט, אני בכלל קמיקזר, כאילו אם היה לי את הסיטואציה הייתי עושה דברים מאוד דרסטיים, אבל בוא, let's be real, כאילו אנחנו רואים בעולם הזה, ונראה לי שבבחירות הבאות אולי זה משהו לפחות שיהיה עליו דיון בתוך תנועת שוחרי האמת, לגבי באמת מה עושים. כי יש כמה אנשים טובים, ואני חושב שאם היה להם את הכוח, אז המציאות פה הייתה שונה, השיח היה שונה, אם פגלין היה נמצא במהדורות החדשות, ואומר את מה שהוא אומר היום, הם היו ממלאים את פיי מים. וזה מה שאנחנו צריכים לדעתי, זה האלטרנטיבה העכשווית שאני רואה, כאילו מה שהוא אומר, it makes sense to me.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו וגם לאיזה הערה שהייתה פה של אלנה, כתבה אין שמאל אין ימין, מה קורה לכם, הפכתם לערוץ ממסדי? אז אלנה בואי אני אגיד לך משהו, לא הפכנו לערוץ ממסדי, וכנראה גם לא נהפוך, לא בגלל שאנחנו רוצים להגיע ליותר אנשים, אני חושב שזה טוב שיותר אנשים ידעו מה קורה פה, אבל זה לא המטרה, ואנחנו לא שם. מה שכן, בערוצים ממסדיים לא התנהל דיון כזה. זאת אומרת, הם יגידו כן פייגלין, לא פייגלין, כן ליכוד, לא ליכוד. הם לא ידברו על אי הצבעה בכלל, ואם הם ידברו על אי הצבעה בכלל, אז יהיה בשביל להגחיך את אלה שלא מצביעים, כי ברור שזה לא שיטה, וברור שאנחנו חיים בדמוקרטיה, לא? ברור שהממשלה רוצה בטובתנו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדיון פה היה בכלל כמו שמכחיכים, או מנסים להכחיך, מכחישי קורונה, מתנגדי חיסונים, ומתייגים אותם, אז יהיה גם מתנגדים להצבעות, או אתה מתנגד דמוקרטיה, או משהו כזה, כן? אז דיון כזה בכלל לא היה מגיע לערוץ ממסדי. זה אחד. שתיים, אני לא מסכים איתך ברק. והסיבה היא די פשוטה. המערכת הפוליטית היא באמת, כמו שאתה יודע, היא מושחתת, מסואבת, היא בכלל לא מתחילה כאן, היא גם לא נגמרת כאן, אבל היא לא מתחילה כאן. יש כאן אנשים בתוך הכנסת, אנשים שתולים, בדיוק כמו השאלה של אבישג, ושאלה מצוינת, אף אחד לא מסכים על כלום. כל הזמן רבים בכנסת, פתאום כולם מסכימים שצריך לחסן בכפייה, ולהעביר חוק דיקטטורה, וכאילו מה קורה פה? מה קורה פה? על איזה אלק וירוס שמעולם לא הוכח שיש אותו, ושבעקבותיו יש מגפה, ושום היגיון. עזוב היגיון מדעי, שום היגיון אנושי, שום היגיון של התנהלות בחיים האלה, שהביא אותנו עד היום. כאילו זנחו את הכל ושינו שיטה לשלוט בעולם או לשלוט באוכלוסיות. וכשאני מחבר את זה לכל המידע שאנחנו יודעים היטב על ממשלה עולמית, סדר עולמי חדש, וכל השליטה התאגידית הזאת או המשפחתית הזאת, אז די ברור שהפוליטיקה כאן היא קקמייקה. עכשיו, לבוא, סתם ללכת לבחור, אתה יודע, רוב הסיכויים שהבחירות מזויפות, רוב הסיכויים שגם אם לא היו מזויפות, יזייפו אותם, זאת אומרת, יוודאו שמי שהם רוצים שיגיע לאן שיגיע, יגיע. ולנו אין הרבה שליטה על זה, או אין הרבה כוח השפעה על זה. עכשיו, להתייחס למה שאמרת, שלחדור למפלגה, להתפקד למפלגה, אגב, שתבין, אני לפני 10 שנים, לא יודע, 9 שנים, 8 שנים, דווקא בגלל ההפלרה, אני התפקדתי לליכוד. בדיוק זה, תבין שאני, אוקיי, זה הייתי אני ואולי עוד 10, בסדר? זה לא היה 50,000 איש. אני אומר את זה במפורש. אני אומר לך, אני התפקדתי לליכוד. למה? כי הבנתי שאולי זו דרך להיכנס ולהשפיע, אתה מבין? שנייה. אז עשיתי את זה, אז עוד פעם, לא הייתי, שוב, היינו 10 אנשים או 5 אנשים, לא יודע כמה. אני לא בטוח, תראי, נגיד עכשיו התפקדו 10,000 איש לליכוד, הם בתוך הליכוד יעבירו, ישנו את התקנון, כדי שמתפקדים חדשים צריכים להיות פקודים 5 שנים, עד שיוכלו להצביע לראש המפלגה. אתה מבין, הם יעשו משהו שנתקע טריז בגלגלים. אז אני לא חושב שהפתרון יכול לבוא משם. אולי אני טועה, לוואי ואני טועה.
תראה, אני אומר, כשיש מלחמה, בוא נשתמש בכל הנשקים שיש לנו. אז אני חושב שזה עוד גישה. אני לא רואה מה יש להפסיד. ואני חושב על אלה שלא יצביעו, זה, אתה יודע, אתה לא הולך קדימה, לא הולך אחורה, אתה לא מקבל בזה שום דבר, עוד אין לזה בכלל השפעה, זה לא עושה גלים, אז אני חושב ש... כן, אני חושב שאין לנו מה להפסיד. לגבי, אם אתה אומר שבאמת מערכת ההצבעה היא מזויפת, שיש להם דרכים לזייף אותה, אז אנחנו בבעיה רצינית, אבל מה שאתה אומר זה כמו הרמתי ידיים, אבל כל מה שאתה עושה פה זה לא להרים ידיים.
לא, אני לא מרים ידיים, פשוט אני לא רוצה להשקיע את האנרגיה במקומות שהתוצאות או התועלת תהיה נמוכה.
הפגנות או עלים ליד הכנסת, מה כן אפקטיבי?
לא יודע, אנחנו מנסים, אתה מבין, זאת אומרת, יש כאן ניסיון, סליחה, נכנס לי פה כלב רגע לשידור, היי דובי,
היי. באנגלית הכלב הפוך זה אלוהים.
כן, סגור לי פה, תודה. אני לא יודע איך להסתדר פה עם התאורה והגב מסך הירוק, נעזוב את זה. זה לא שאני הרמתי ידיים, חלילה, אני אמשיך, אתה יודע, עד יומי האחרון. אני פשוט רוצה לגעת בנקודות או לפעול בדרכים שהן ברות השפעה, לא כאלה שהן לא. אז את זה איך עושים? איך אני מגיע להיות? לא, אני אגיד...
ומקור השפעה. זה כמו שבארצות הברית היה קונגרס מעין שנקרא רון פול, כן? אני גם אזרח אמריקאי, אני הצבעתי לו, אני תרמתי לו אלפי דולרים. רון פול הוא כמו, למעשה פגלין הוא כמו רון פול הישראלי.
נכון.
הוא מישהו שאומר את האמת, ומה שקרה, רון פול רץ לנשיאות כמה פעמים, ואתה יודעים, יש בארצות הברית דיבייטס וכאלה דברים, והוא פשוט העלה לשיח הציבורי דברים שאף פעם לא נגעו בהם. גם טראמפ עשה את זה, טראמפ חשף את הפייק ניוז, הוא coined the term פייק ניוז, כן? יש דברים שטראמפ עשה שבאמת אפשר להוריד את הכובע, יש דברים שהוא לא, אבל אז אני חושב שאם אפשר באמת, תראה, הבעיה בכל התנועה הזאת של שוחרי האמת, זה שאין הנהגה. כאילו אין אחידות, ולכן אין כוח. אז צריך שאנשים פעילים בתוך ישראל, כמוך ועוד איזה כמה, ממש ייפגשו יחד, ויצאו בתור אנחנו מקימים איזושהי תנועה, וכל מי שתומך באותם העקרונות האלה,
אתה מתפרץ את דלת פתוחה, ואני אגיד לך למה. וזה דלת, מקווה שזה דלת טובה, והיא תגיע למקום הנכון, ונצליח. אני חייב לסדר את המצלמה, זה מטריף אותי, חכה רגע.
אתה נראה סבבה, קצת אדום.
אני נראה אדום, ואני לא אדום, אני האיש הירוק מהתנועה האקולוגית. שנייה, חכה רגע. בוא נתערב שזה לא יעבוד. יאללה, נשאיר ככה ועדיין האדום ולא משנה. טוב, אמרתי אתה מתפרץ את דלת פתוחה, למה? כי בימים האחרונים, קודם כל, אני אישית במגעים עם כמה, נקרא להם מובילי קבוצות, מובילי דעה, מובילי מחאות, אוקיי? מעט מאוד, אבל בקשר איתם, כדי לנסות ליצור הסכמות, אוקיי? לבוא ביחד לחדר, מספר אנשים מסוים, שהם כאילו מובילי דעה או מובילי קבוצות, ולהסכים, ואז להוציא הודעה שהיא מוסכמת על כולם, די בדומה למה שעשו החבר'ה מקנדה, מהשיירות, שהם נכנסו לחדר, ישבו שלושה, ארבעה בשולחן, מאחוריהם היו עוד איזה ארבעה, חמישה חבר'ה, בשיחה מאוד נעימה ונחמדה, אוקיי? פשוט הוציאו הודעה שהיא לכולם, היא מצד אחד לעם הקנדי, מצד שני לשלטונות, אוקיי? אנחנו לא מתקבלים לסגת, זה הדרישות שלנו, זה מה שהולך לקרות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, עזוב רגע את התוצאות, אבל מבחינת אופי הפעולה, ההתכנסות הזאת, ההסכמות, ואז יציאה לשידור עם דברים ברורים, או יציאה בהודעה מאחדת, עם דברים ברורים, אני חושב שזה יוצר משהו טוב בשתי החזיתות. חזית אחת אל מול העם, או אל מול מי שרואה אותנו, וצריך לשתף את הדברים האלה, חזית אחת אומרת, וואו, יפה, עכשיו כל הבודדים ומנהלי הקבוצות והשדרנים ומובילי הדעה והחוקרים וזה, פתאום יושבים ביחד ומסכימים. יש פה כבר משהו שמזרז אחדות. לעומת זאת, אל מול הפושעים שיושבים בכנסת, בבתי המשפט וכולי, וכמובן בבניינים אחרים כמו מכון ויצמן, מייקרוסופט, פייזר וכאלה, הם פתאום רואים שיש פה איזה משהו זז, משהו מאורגן, וזה עלול או עשוי, להלחיץ אותם. עכשיו, המטרה של זה, זה לייצר תנועה. תנועה של העם. תנועה מלמטה, מה שנקרא גרס רוץ, כן? לייצר תנועה. התנועה הזאת יכולה לסחוף עליה עוד הרבה אנשים, שגם אם הם לא בקיאים מי עושה מה פה בחברה האלה, הם מזהים שיש כאן אחדות, שיש כאן תנועה משותפת, וברור שנמאס להם מהשיטה הקיימת, או מהשלטון הקיים, או מהתרללת, או מהפשעים שנעשים, וכן הלאה וכן הלאה. וזה יכול ליצור תנועה הרבה יותר גדולה כאן, בתוך עם ישראל,
שרוצה... ואיך זה מתקדם לכוח פוליטי?
רגע, אבל אתה מבין, כשבאים ואומרים, טוב, אני מקים מפלגה, אז אנשים, נא, אוטומטה, מפלגה, זה לא עובד, אתה מבין, יש את המקטרגים, אוקיי, כשאתה בא ומייצר תנועה, ומייצר קודם כל הסכמות, ואז תנועה גדולה, של מאות אלפי אנשים אני מדבר, ויש היום את האנשים, כל עוד הם יראו בעיניים, והם יחשבו שוואלה, יש כאן משהו טוב, וזה מה שצריך לייצר, משהו טוב, שבא לתת מענה באמיתי לבעיות, לא לבעיות המומצאות, כן? מחיר הקוטג', מחיר הדלק, זה הכל סימפטומים של השליטה העולמית, שמתבטאת גם כאן בצורה המקומית. אז ברגע שאתה בא עם ידע, ועם כלים נכונים, ושוב, קטונתי, אבל אני אומר, ביחד, אתה מצליח להשפיע ולגעת בלבבות האנשים, ואז גם לדבר לראש, גם וגם, לא או זה או זה. ואז אפשר לבוא ולייצר חלופה. עכשיו, אני לא יודע אם החלופה צריכה להיות בדמות מפלגה שתיכנס לשיטה הקיימת, אני לא יודע, אבל אם מייצרים משהו כזה, תנועה כזאת, ואז מביאים משהו כמו חוקה לישראל, אוקיי? זאת אומרת, לוקחים את חוקי היסוד שממילא היו אמורים להיות בסיס לחוקה, ומייצרים חוקה ככה שאף אחד לא יכול יותר לחדור לאף אחד לגוף ולפגוע בו וכן הלאה וכן הלאה, ובאים ואומרים לא למאגר הביומטרי, לא למאגר הגנטי, זאת אומרת, אנחנו שוללים, מלכתחילה, שוללים את היכולת שלהם, או לפחות חלק מהיכולת שלהם, לשלוט בחיים שלנו.
השאלה שהתחלנו את זה, איך זה מתרגם לכוח פוליטי, כאילו תנועה, תנועה של אנשים, תמיכה, איך זה בסוף מגיע לכנסת, איך זה בסוף מגיע למיינסטרים מדיה?
אין לי את כל התשובות ברק. אני רק יודע שסתם עכשיו, או לא סתם, אבל...
כשאתה אומר, אתה לא חושב כמוני, אני חושב שאתה צריך להגיד, אני לא יודע, מאשר לא חושב כמוני, כי יש לנו באמת מישהו כמו משה פגלין, ויש שם עוד איזה אחד או שניים כמוהו, שהם כאילו איזשהו סוס טרויאני של שפיות, בתוך המערכת הרקובה הזאת. אז למה באחד מכלי הנשק שיש לנו, זה באמת בתור התארגנות, ליצור קונצנזוס ולהגיד, זה הנציג שלנו בכנסת, אנחנו מתפקדים למפלגה מושחתת ורקובה כמו הליכוד, ומנסים לשנות אותה מבפנים, כמו שטפילים משתלטים על מערכת, אבל במובן החיובי של המילה. זה פשוט נראה לי איזשהו משהו פרקטי, ואני מקווה שבשיח בקרב שחורי האמת בישראל, יתחילו לדבר על זה, וממש זה, אם תקשיב לשיחה עם משה פגלין, זה מה שהוא אמר, הוא אמר, תתפקדו לליכוד, תצביעו לי. אני מרגיש על משה פגלין, אני מריח זיוף די טוב, אנשים כמו אובמה וכל אלה, אני בא לי להקים מהם עוד לפני שהם פתחו את הפה בכלל, ומשה פגלין, אני לא מסכים איתו על הכל, אבל הוא מרגיש לי בן אדם שאי אפשר לשחד אותו, הסיפור חיים שלו, יש אינסוף דוגמאות, אני לא כאן איזשהו פעיל פוליטי של משה פגלין, לא קשור לימין ושמאל, מי שאומרת ימין ושמאל, עד נופלת לתוך הפרדיגמה של ימין ושמאל, אם משה פגלין היה במרץ, עדיין הייתי משה פגלין, העניין הוא שמשה פגלין מייצג איזשהו יושר אינטגרטי, שהוא נדיר מאוד בפוליטיקה בעולם ובישראל בפרט, וזה הוא, וזה גם אבני, אז זה ממש לא משנה לי באיזה צד של הפוליטיקה, הוא בן אדם ישר, הוא בן אדם שהוא כבר מוכר, אין בן אדם בישראל כמעט שלא יודע מי זה משה פגלין, הוא דמות ידועה, הוא דמות שנכנסת למיינסטרים מידיה, וכל עוד הוא אין לו את הכוח, אז הוא לא יכול לעשות שינוי, אז אני, שיהיה שלישי ברשימת הליכוד, כן? ששם כולם ישקשקו למבצים שמשה פגלין מדבר, ואז יתחילו כל הנורמיז וכל הכבשים והמלקקי פנחה שם, ליישר עם הנרטיב הזה של הליברטיאניזם, שזה מה שאנחנו רוצים, כי באמת האלטרנטיבה האחרת זה לחכות לאיזשהו נפילה, קריסה טוטלית של המערכת, ובסדר, אני לא נגד זה, אבל נראה לי שבינתיים זה כלי נשק שכדאי לאמץ.
אוקיי, עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה, אני...
תראה, תאר לך אותי כראש ממשלה, ואתה איתי שם, תן לך רוטציה. תאמין לי, העולם היה משתנה, תוך חצי שנה או היה אחר, א' היו מחסלים אותי בטוח, אבל כאילו היה העולם משתנה, אני כל פעם אומר, אם היה לי ביליון דולר, אני הייתי משנה את העולם תוך כמה חודשים, העולם היה פשוט מקום אחר, היינו קופצים 200-300 שנה קדימה באבולוציה של המין האנושי, מה שהייתי מוציא. אז אתה יודע, חלק מה... אני אומר, אנחנו חיים בגודפליקס, ברוחניות של המזרח, קוראים לעולם הזה לילה, שזה עולם השעשועים, עולם המפתקים של אלוהים. אז יש פה איזה דרמה, אתה יודע, אם כולם היינו חקלאים, הולכים בבוקר, הולכים לצדך, חוזרים הביתה, אוכלים מרק, הולכים לישון, כאילו זה, היה מאוד משעמם לאלוהים פה, צריך קצת אקשן. אז זה מה שהולך פה. אנחנו שחקנים בדרמה שלו.
תראה, אתה יודע, יש איזה אחד מיליארדר, שהוא כל שנה תורם יותר כסף למטרות טובות. שכחתי את השם שלו, בחור צעיר, כזה בן 30, אתה מבין? מיליארדר. עשה את הכסף שלו בביטקוין, אני חושב, משהו כזה. עכשיו, לאיזה מטרות הוא תורם? ביל גייטס, אתה מבין? כל השכלה הזה, וכאילו זה מוצג, ויש את ה...
איך קוראים לו את הבחורה? איך הכסף נופל לידיים האלה?
כי הם נתנו לו שזה ייפול לשם, תמיד זה, אנחנו לא יודעים את זה, מאחורי הקלעים זה ככה עשוי, וגם הוא מתראיין אצל, איך קוראים לו, נאס דיילי, הבחור הזה שברשת, וכשאתה רואה איך הוא מדבר עם ביל גייטס, כי הוא גם ראיין את ביל גייטס, אתה מבין שהוא גם חלק מהקליקה, זאת אומרת, הוא מקדמים אותו בפייסבוק כל כך, והוא ויראלי כל כך, כי הוא חלק מהקליקה. אני מסכים איתך שאם היה לך מיליארד או טריליון, אז אני בטוח שהיית משנה הרבה דברים. לגבי הקטע של, אתה יודע, עם השיטה, למשל היה פה רעיון של ליהי, להתנתק מהפוליטיקה ולבנות משהו אחר וחדש ולא להמשיך להשתתף בשיטה הרקובה. אוקיי, אני מקבל את זה כסיסמה או כרעיון, איך עושים את זה בפועל, כשבאים לפרוט את זה לפרוטות, אז אנחנו מבינים שהשליטה נמצאת בפוליטיקה ובכלכלה, זאת אומרת, לא משנה כרגע אם זה תאגידי מזון או תאגידי טכנולוגיה או תאגידי פארמה וכן הלאה. השליטה נמצאת שם בתאגידים ואצל עושה דבריהם הפוליטיקאים. מאוד קשה לבוא להגיד, אוקיי, בוא נבנה משהו חדש, כשאנחנו רק 100,000 איש במקום שיש בו 9 מיליון, או אנחנו רק 300,000 איש במקום שיש בו 9 מיליון. זה בעייתי, ולכן אנחנו צריכים באמת להיות יצירתיים. אני עוד פעם לא שולל את מה שאמרת, חלילה, זה דברים שגם עשיתי, ובאמת אולי צריך לנסות לעשות את זה במסות. עכשיו, מדברים על זה שבעוד כמה חודשים יהיו בחירות. אני לא יודע אפילו אם נספיק, זאת אומרת, גם אם מחר, אתה יודע, בעוד שבוע, 100,000 איש, או 10,000 איש, יתפקדו לליכוד. אני לא יודע בכלל אם יש לנו את הזמן לעשות את זה בצורה הזאת. אולי כן, הלוואי וכן.